ויבוא עמלק וילך מישראל ברפידים. לא כתוב כאן למה הוא בא. הוא לא בא על איזה סכסוך על קרקעות, ישראל עדיין לא יושבים בשום מקום. אין סיבה לסכסוך בין עמלק וישראל. עמלק בא ומופיע פתאום וילך מישראל ברפידים. הפייטן נותן את רצו, השאלה איך לקרוא את זה, אבל לפחות דרך אחת לקרוא את זה, רצו שלול מתן לפידים, כלומר הוא רצה למנוע את מתן תורה. הוא בא בתחנה האחרונה לפני סיני, רפידים היא התחנה האחרונה לפני סיני, הוא רוצה למנוע מתן תורה בסיני, בשביל זה הוא בא להילחם עם ישראל. אם המלאק לא מאמין חס ושלום במציאות הקדוש ברוך הוא, אז מה יש לו להילחם נגד מתן תורה? אז נניח שמשה ירד מהר סיני עם שני לוחות, איזה משמעות? זה שני לוחות שמישהו חצב אותם וכתב עליהם מה שכתב, אין לזה שום משמעות. מי שלא מאמין, אז אין לו מה להילחם נגד מתן תורה כזה. רק מי שמאמין באמת בהשגחה האלוקית, מאמין שיש בורא עולם ושהוא נותן כאן מתנה לקראת ערך לישראל, רק אדם כזה יכול לבוא להילחם נגד זה, לרצות, לנסות להילחם נגד זה. הוא מאמין שמתן תורה ייצור עם נבחר, עם סגולה, ושהדרך של העם הזה תהיה נוגדת את הדרך של עמלק. לכן הוא רוצה להילחם. הוא רואה סתירה בין קיומו של עם ישראל ובין קיומו של עמלק. אז מצד אחד הוא מיימין גדול, מגיע לו הרבה שכר אולי על אמונה כזאת, אבל האמונה לא שווה כשהוא מאמין שאמנם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה לישראל, אבל אני אתנגד ואמנע את זה. הוא חושב שהוא יכול לפעול נגד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מתכנן, הודיע על ידי משה כבר שהוא רוצה להביא את היהודים להר סיני, לתת להם שם תורה, וכנראה המלאק קלט מאיזשהו מקום את החדשות האלה, והוא בכוחו ועוצם ידו יצליח למנוע מתן תורה. זה העוול הנורא של המלאק. ואחרי קריאת ים סוף, שאמרו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבלו אלופי אדום, אלי מואב יחזי מורד, נמוגו כל יושבי חנן, כולם מפחדים מישראל, אף אחד לא מעיז לנגוע בישראל, כמו המשל של חזל על אמבטי רותחת, שאף אחד לא מעיז לקפוץ לתוכה, כולם רואים שזה לא הט, שאי אפשר לנגוע, מצרים כבר קיבלו את שלהם אחרי מה שעשו ליהודים, אף אחד כבר לא מעיז לנגוע ביהודים. והמלאק חושב שאפשר, כן, אני יכול להתנגד, למרות שהמלאק הוא גם מצאצאי אדום, אבל כנראה שאר צאצאי אדום לא כל כך גרועים, המלאק הוא הכי גרוע, ראשית גויים המלאק, הוא יכול להתנגד חס ושלום לקדוש ברוך הוא. הפסוק אומר במשלי לית תכה ופתי יערים. אמרו חז"ל שהקדוש ברוך הוא מכה את פרעה ואת עמלק, אז יתרו מקבל עורמה, וישמע יתרו, אז הוא בא ומסיק את המסקנות הנכונות. כדאי להתגייר, כדאי להתקרב לעם אלוקי אברהם. הוא מסיק את המסקנות הנכונות, אבל ממה? מזה שהשם יקה את הלט, את פרעו ואת עמלק. מחלוקת הרי בגמרא אם יתרו בא אחרי מלחמת עמלק או לפני מלחמת עמלק, אבל על כל פעם אחרי מלחמת פרעו. למה פרעו הוא לץ? הוא אומר בדיחות, פרעו לא עסוק מאמירת בדיחות, אז יכול להיות שפרעו אפשר לקרוא לץ, שהרי משה אומר עליו, רק על יוסף פרעו התל, ואתה עושה צחוק, אתה מבטיח ולא מקיים, אז נגיד שבגלל זה אפשר לקרוא לו לץ. אבל עמלק, איפה מצינו שעמלק מספר בדיחות? לא זכיתי לקרוא אף בדיחה טובה של עמלק. אז מה פירוש המובן של לץ? אם מישהו עושה בדיחה, מתלוצץ פעם על הקומוניזם או על משהו אחר, זה לא המשמעות של לץ, שחז"ל כל כך מתנגדים לו, שארבע כיתות אינו מקבלות שכינה ואחת מהן קט ליצים. אלא לץ זה מי שמבטל דברים שהם חשובים, שרואים לכבוד, והוא לא מחשיב אותם. זה שום דבר. זה כלום. פרעו הוא לץ מבחינה זו. 9 מכות הוא מקבל, והוא עדיין מצליח לתלות לץ. נסתדר עם זה. היה דם, בכל מצרים חופרים סביבות היאור מים לשתות, אבל פרעו לא שט ליבו גם לזאת. זה קרה מקרה מל... צפרדע הוא כבר כן קורא למשה ואהרון, אבל אחרי שזה נגמר, אז גם זה נשכח כבר. וככה לתשע מכות אחת אחרי השנייה. במכה העשירית סוף סוף פרעה נכנע ומשלח את היהודים, וגם הרושם הזה פג. אחרי שבוע הוא כבר רודף אחרי היהודים. מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? זה לץ, שמבטל את כל מה שקורה איתה. אולי זה מקרה, מקרה מתו כל הבחורות של מצרים בחצות הלילה. על כל פעם הם כבר מתו, אז אותם עוד פעם להרוג, אז שהם לא ירוג אותם. אז מילא אפשר כבר שוב להילחם נגד ישראל. זה לץ, הוא מבטל כל מה שקרה. וכך גם המלאק. את קריאת ים סוף שפרעה כבר לא מצליח לבטל, אז המלאק מבטל גם קריאת ים סוף. מה קרה? אז משה רבנו קרא את הים, משה היה שרב כבד, כפי שכתוב שהייתה רוח קדימה זה, אז המצרים המסכנים טבעו, לא שמעו את תחתית מזג האוויר, והיו עסוקים בלרדוף אחרי היהודים, אז לא פתחו את הרדיו, אז לא ידעו את החזית מזג האוויר. אבל זה לא מוכיח שישראל הם עם נבחר, זה לא מוכיח בעיניו והשגחת השם. אפשר להסתדר מכל השם, נכון, השם רוצה לתת תורה על הר סיני, אבל אני וכוחי ואפסי עוד, אוכל למנוע את מתן תורה. אי אפשר לומר ואפסי עוד, כי המדרש אומר שהביא איתו עוד עמים להילחם נגד ישראל. אבל אני אצליח למנוע מתן תורה. מה התירוץ? למה היו מכות במצרים? היה מקרה. אמרו על הפסוק במשלי, אם תכתוש את האוויל במכתש בתוך הריפות באלי, לא תסור מעליו איוולתו. למה צריך לכתוב כאן בתוך הריפות? מספיק לכתוב, תכתוש את האוויל. אלא שאם תכתוש אותו בתוך הריפות, אז הוא אומר, בכלל לא מתכוונים אליי, התכוונו לריפות. מקרה זה פגע גם בי, אבל התכוונו לריפות. ככה המלאק, מקרה, כל העמים ירגזון, תחיל אחז, רק המלאק, זה לא נוגע לי. זה קרה, נכון, המצרים טבעו, אבל זה לא נוגע לי, אני אעבור בסדר. זה המלאק. הנכד שלו, המן, גם הוא לא כופר במציאות השם, הוא מאמין בהשגחה, הרי הוא עושה גורל. מה העניין של גורל? אם לא מאמינים בהשגחה, אין עניין בגורל, תבחר לך איזה חודש שנוח לך ותחליט להילחם ביהודים. לא, הוא רוצה לראות מתי מהשמיים מסכימים שהוא יוכל חס ושלום להשמיד, להרוג ולבן. והוא שמח כשהגורל נופל בחודש אדר, כי באדר מת משה רבנו, אז לפי דעתו הוא יצליח. מי שלא מאמין בקדוש ברוך הוא, אז אין משמעות אם משה חי או לא חי. זה חסר כל משמעות, אלא מפני שהוא מאמין בהשם, מאמין שמשה היה איש חשוב. רק הוא חושב שעכשיו משה מת, אז אפשר כבר לעשות מה שרוצים. הוא לא יודע שמשה גם נולד באדר. הוא חושב אדר זה חודש שלא יהיה מזל ליהודים. אחד אומרים שהוא הסביר לאחשוורוש שכביכול הקדוש ברוך הוא זקן, נכון? עם מצרים הקדוש ברוך הוא התמודד, ועם סיסרא ועם כל מיני שונאי ישראל אחרים, אבל אז הוא היה צעיר, היה לו כוח. היום חס ושלום הוא כבר זקן, אז אין לו כוח. הראיה שנבוכדנצר הצליח לסחוף את בית המקדש בימי סנחריב, הקדוש ברוך הוא כנראה עוד היה צעיר, והסנחריב לא הצליח, אבל בימי נבוכדנצר הקדוש ברוך הוא כבר הזדקן, חס ושלום, וכבר מצליחים לסחוף את בית המקדש. זה לא שהוא לא מאמין, הוא מאמין גדול, הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא הצליח נגד פרעה ונגד סיסרא, נגד הסבא עמלק, הקדוש ברוך הוא הצליח, אבל עכשיו אני אצליח להסתדר עם הקדוש ברוך הוא, עכשיו שייני. חז"ל הרי אמרו שכל מקום שכתוב במגילה המלך אחשוורוש, הכוונה לאחשוורוש, אבל איפה שכתוב המלך סתם, זה רומז על מלכו של עולם, על הקדוש ברוך הוא. אז המן אפילו חושב שהקדוש ברוך הוא מרוצה ממנו, ויום המן בליבו, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? הוא משוכנע שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו כבוד. יש לו ראיה, הרי עד כאן הקדוש ברוך הוא עזר לו, גידל אותו, ושם את כיסאו מעל כל השרים, כנראה שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת להמן כבוד, מסתום, ירצה גם שירכב ברחוב העיר, למי יחפוץ המלך לעשות יקר יותר ממני? יש כל כך הרבה סיבות למה הקדוש ברוך הוא לא ירצה לעשות יקר להמן, אבל ליצנות אחת דוחה מעט הוכחות, אמרו הראשונים. ליצנות זה אוטם על הלב, שכל תוכחות לא יוכלו לפגוע בו, כל החיצים נופלים מהלב. ליצנות הזאת, אפשר לומר על הקדוש ברוך הוא חס ושלום שהוא זקן. הדרך הזאת, את פרעה הובילה לים סוף, את המן הובילה לעץ, נכון הוא לליצים שפטיים, כתוב, קשה היא הליצנות שתחילתה ייסורים וסופה כליה, אמרו חזל. מישהו לא עושה תשובה כשמוכיחים אותו, לא עושה תשובה כשרומזים לו, אלא משתמש בליצנות, זה שום דבר, זה יעבור, זה מקרה, נו, אז זה הסוף שהוא יחלה מן העולם. וזה מה שקורה לאמן. היום אי אפשר לקיים מחיית עמלק בפועל. אנחנו לא יודעים מי הוא עמלקי. לא יודעים מי הוא יהודי, אז איך נדע מי הוא עמלקי? אבל גם יש אומרים שכבר מרדכי ואסתר גמרו את כל העמלקים. בתנ"ך נראה שבני שמעון בראשות אנשים משבט מנשה גמרו את שארית הפליטה לעמלק, כך כתוב בדברי הימים. על כל פעמים מחיית עמלק בפועל אנחנו לא יכולים לקיים היום, אבל יש עדיין מחיית עמלק, אולי לא כפשוטו, אבל בכל זאת הרעיון של מחיית עמלק שייך. הנשמה של בן אדם היא עולם מלא, האדם נקרא בספרים עולם קטן, זה שכל אדם מכיל בזעיר אנפין את כל העולם כולו. הראיה לכאורה, חז"ל הרי אמרו שהיו הרבה נביאים בישראל, הרבה יותר מאשר אלה שמופיעים בתנ"ך, אלא כל נבואה שנצריכה לדורות נכתבה, וכל נבואה שלא נצריכה לדורות לא נכתבה. אז אם כן, יש בתנ"ך כמה נבואות של ישעיה, ירמיה, יחזקאל ועוד נביאים על אדום ועמון ומואב, גם הנבואות האלה נצרכו לדורות. מי מכיר היום אדומי או מואבי או עמוני? סנחריב בלבל את כל האומות, צור וצידון, צור זה איזה עיירה קטנה שם בלבנון, על זה כל הנבואות הגדולות. צידון, עוד עיירה בלבנון, על זה כל הנבואות הגדולות, הרי מתכוונים לדברים הרבה יותר משמעותיים מאשר איזה עיירה בלבנון. אז איפה כל הממלכות האלה? אין היום ממלכה של צור וצידון ושל עמון ומואב ואדום, אלא שהכוחות הרוחניים האלה לא בטלו, וכל אדם יש בתוכו כוח רוחני, גם אם הוא יהודי, יש בתוכו את הכוחות הרוחניים של אדום ועמון ומואב וצור וצידון וכל יתר העמים שנזכרים בתנ"ך. העמים בטלו, אבל הכוחות הרוחניים לא בטלו. העולם הקטן מכיל את כל הכוחות הרוחניים, אלא מה? אצל צדיק, אז הוא מגביר את הצד הישראלי שבו על הצד העמוני ומואבי שבו. אצל מי שלא צדיק מתגבר הצד האמני ומואבי וכדומה, כל אחד לפום דרגה דילי, זה תפקיד האדם בעולם הזה, וגבר ישראל, להרים את ידיו וגבר ישראל, אז יש לכל אחד גם חתיכת המלאק בתוכו, צריך למחות אותה, את המלאקיות שבתוכו, את הלא ירא אלוקים שבתוכו. זה התכונה של המלאק, לא שהוא לא מאמין, אלא שהוא לא ירא אלוקים, הוא לא מתבטא לפני הקדוש ברוך הוא. הוא חושב שהוא יוכל, יש הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה, ואני אצליח לעשות אחרת. אז גם אצלנו אנחנו ברוך השם מאמינים שיש הקדוש ברוך הוא, מאמינים שקיבלנו תורה, אבל מנסים לפני להסתדר לא כפי התורה. זה המחיית המלאק שדרושה, שנדע שאי אפשר לעשות נגד התורה, זה לא מצליח לעשות נגד התורה, זה לא טוב. וכן את המידות של עמון ומואב וכל שאר המידות צריך לתקן, אבל קודם כל למחות לגמרי זה את זכר המלאק, את הלא ירא אלוקים שבתוכנו. ואדם מנסה לכוון את התורה לפי הרצונות שלו, המן מנסה לכוון את הקדוש ברוך הוא לפי הרצונות שלו, אנחנו מנסים שהפסק על פי הלוך יהיה איך שאני רוצה, וזה לא כך, צריך לכוון את הרצון שיתאים לפסק ולא את הפסק שיתאים לרצון שלי. זה הניסיון לבן אדם. המשנה אומרת, עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו, ובטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. אז הסבירו שזה שתי הבחינות של אהבה ושל יראה. אוהב זה מי שאצלו רצון השם, זה רצונו. אני רוצה לעשות מה שהשם רוצה, לא מה שאני רוצה, אלא מה שהשם רוצה. זה הרצון שלי, זה הבחינה של אהבה. ויראה זה שאני מבטל את הרצון שלי מפני רצון הקדוש ברוך הוא. אני הייתי רוצה אחרת, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אז אני מבטל את רצוני, אין לי רצון נגד רצון השם. זה מה שרוצים מהאדם, שיהיה כן יראה אלוקים, שכן ידע לבטל את עצמו כלפי הקדוש ברוך הוא, ולא לבטל, לא להראות שאני אצליח לבטל חס ושלום את רצון השם, אלא שהשם יבטל את רצוני. בקריאת שמה אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. מה פירוש המילה ובכל נפשך? זה מצד אחד זה רומז על זה שבמקרים מסוימים צריך מסירות נפש על שלוש עבירות. יהודי צריך להסכים להרג ולא לעבור אם עומד בניסיון כזה. בשעת השמד על כל דבר יהרג ואל יעבור. אבל יש לזה עוד משמעות, נפשך זה רצונך, כמו שאברהם אומר לבני חטא, אם יש את נפשכם לקבור את מתים מלפני, מה פה שיש את נפשכם את רצונכם, אם אתם רוצים באמת לקבור את שרה, אז תדאגו שיהיה לי את מערת המכפלה. הנפש של אדם זה הרצון של בן אדם. אז כשאתה אומר את זה בכל נפשך, זה שזה יהיה כל הרצון שלך, שרצונך לעשות את רצון השם, אין לי רצונות אחרים. זה קשה להגיע, יש לנו רצונות אחרים, אבל להשתדל עד כמה שאפשר שהרצונות שלנו יהיו לעשות את רצון השם, שזה ובכל נפשך. החינוך אומר שאם אדם אוהב משהו חוץ מהקדוש ברוך הוא, אם הוא לא אוהב לצורך עבודת השם, אז הוא עובר על ואהבת את השם נקרא בכל לבבך. אם דורשים לך בכל לבבך, אז פירושו שהלב צריך להיות פנוי מכל אהבה אחרת. הרי יש מצווה בתורה של אהבת ישראל, ויש גם עניין של אהבת תורה, ויש גם עניין שאיש יאהב את אשתו ואישה את בעלה, ואהוב את ההורים ואת הבנים. אז זה הכל צריך להיות בתור חלק מעבודת השם. היות והשם רוצה שאני אוהב את התורה, והשם רוצה שאוהב את היהודים, והשם רוצה שבעל יאהב את אשתו ואישה את בעלה, אז כל זה חלק מאהבת השם, אבל לא כאהבות נפרדות, לא כדבר נפרד. לא כל אחד זוכה להגיע למדרגה כזאת, זה בעצם מה שאתה רוצה, שאהבת השם תהיה בכל לבבך, שאין מקום פנוי לאהבה אחרת. החופץ חיים הביא מאישה אחת מימי האינקוויזיציה, שהאינקוויזיציה שרפה את שני בניה, אז היא אמרה להשם, אני מודה לך השם שעכשיו יש יותר מקום פנוי בלב שלי לאהבת השם. עד עכשיו אהבתי את שני הבנים שלי, עכשיו אין מה לאהוב אותם, עכשיו בלב שלי פנוי יותר לאהבת השם. אני לא יודע אם כך צריכה להיות ההגשה, צריך לאהוב את הבנים, אבל בתור חלק מאהבת השם, השם רוצה שנאהב את התורה, שנאהב את המצוות, שנאהב את היהודים. זה רצון השם, אדרבה, מצוות התורה, ואהבת לרעך כמוך. אבל להבין שזה צריך להיות חלק מאהבת השם, ולא אהבה נוספת על אהבת השם. אז כך גם בכל נפשך, יש רצונות, אבל שהרצונות ישתדלו להיות, למלא את רצון השם. אני רוצה לאכול, נכון? אני רוצה לאכול, אבל להשתדל שהרצון לאכול יהיה כדי שיהיה לי כוח לעבודת השם. אני רוצה לישון, אבל להשתדל שהרצון לישון יהיה כדי שיהיה לי כוח לעבודת השם. לא סתם. ובכל נפשך שתשתדל שכל הרצון שלך יהיה לעשות רצון השם. זה המיוחד בפורים, קבלת התורה ברצון. קיבלנו את התורה כבר פעם בשבועות בהר סיני, אבל אחר כך טענו מודה רבה לאורייתא, את הכפייה, כפייה דתית, רחמנא ליצלן, הקדוש ברוך הוא עשה כפייה דתית, כפה עלינו הר כגיגית. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח בימי אחשוורוש את המן הרשע, ואז הדור קיבלו בימי אחשוורוש, קיבלו את התורה מרצון. ובכל נפשך היה צריך עכשיו לתקן. קודם זה לא היה ברצון, עכשיו ברצון קיבלו את התורה. אולי מותר לומר שכאן היה תיקון מסוים. הרי למה בא כל העסק הזה של המן? חז"ל אמרו שאחת הסיבות מפני שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר הרשע. אבל חז"ל אמרו שההשתחווה לצלם לא הייתה עבירה כל כך חמורה, מפני שהיא לא הייתה ברצון, היא הייתה באונס. אלא מה? שגם על אונס בשעת השמד יהרג ועל יעבור. שם לא היה ממש שעת השמד, רבנו תם סבר ששם לא היה עבודה זרה ממש, אלא רק אנדרתי לכבוד המלך. אבל קידוש השם היה מחייב גם שם, ובכל נפשך למסור את הנפש, כפי שעשו חנניה, מישאל ועזריה, שבאמת לא השתחוו לצלם וזכו שהתקדש שם שמיים על ידם. אבל שאר הכלל ישראל אמרו, טוב, זה אונס, אני לא מאמין בצלם, זה בכלל לא צלם עבודה זרה, אז אני אנוס, אז אני מקבל. אז כאן אולי התיקון לחטא הזה, שדווקא מתוך האונס הפעם מקבלים את התורה ברצון. שם מתוך האונס קיבלו את האנדרטים מרצון. וכאן מתוך האונס מקבלים את התורה מרצון, זה אולי התיקון. אולי אפשר לנסר את זה כך, שהיו יכולים אז לקיים ובכל נפשך, אפילו נטל את נפשך, היות ולא קיימו אז, אז קיימו עכשיו את ובכל נפשך השני, שיהיה בכל רצונך, שתקבלו את התורה מרצון, לא מאונס אלא מרצון. החתם סופר שואל את הקושיה, למה תקנו פורים קיימים השנה ובהם היהודים? הרי, ועל ידי זה גם באה החלוקה בין מוקפים ופרזים, הרי עיקר הנס היה ב-13 באדר, שהיהודים בכל העולם נלחמו באויביהם. אז היה צריך לעשות פורים ביום של המלחמה, ב-13 באדר, ואם בשושן נמשכה המלחמה עוד יום, אז יעשו בשושן עוד יום פורים, עוד יום נמשכה המלחמה. אבל למה תקנו את פורים בימים שאנחנו בהם היהודים? אז אולי מותר לומר את הדבר הזה, שרוצים להראות שעיקר הפורים זה לא על הניצחון במלחמה, אם היא כמובן זה חשוב, אם חלילה המן ואנשיו היו מנצחים, אז לא היה שריד ופליט, לא היה מי שיקבל את התורה מרצון, אבל אחרי זה, העיקר בשבילנו זה שגם קיבלנו את התורה מהתורה, וזה בימים שאנחנו בהם היהודים. כל עוד הגויים נלחמים בנו, אז אנחנו מאונס מקבלים את התורה, מפחדים שלא תגבר יד המלאקים, ואנחנו מקבלים את התורה מאונס. אבל אחרי שאנחנו היהודים, והם עד הם מקבלים את התורה, אז זה קבלת התורה מרצון. אז אולי לכן דווקא קבעו את הימים האלה, לא קיימים שהייתה המלחמה, אלא קיימים שאנחנו בהם היהודים ואויביהם. אמנם אמרו שפורים זה היה הצלת הגוף, חנוכה היה יותר הצלת הנפש, לכן בחנוכה תקנו את הימים להלל ולשמחה, ולא תקנו בהם לשמחה ומשתה, ובפורים שהייתה הצלת הגוף אז תקנו שמחה ומשתה. אבל בכל זאת, גם אם הייתה הצלת הגוף, אבל עיקר התועלת מהצלת הגוף, שהגוף יוכל לעבוד את השם, אילו חלילה לא היינו עובדים את השם, גם הצלת הגוף לא הייתה עוזרת, העולם היה חוזר לתוהו ובוהו, לא אנחנו היינו מתקיימים ולא הגויים היו מתקיימים, העולם היה חוזר לתוהו ובוהו. העיקר הוא הצלת הנפש, שזכינו, שניצלנו, והיהודים זכו לעשות תשובה על שנהנו מהמשתה של אחשוורוש, ועל שהשתחוו לצלם, עכשיו הבינו שמרדכי צדק, שאמר לא ללכת למשתה של אחשוורוש, וזכו לעשות תשובה מרצון. זה הדבר הגדול של הפורים. אמנם אני מסופק אם באמת הכוונה שכולם קיבלו את התורה מרצון. יכול להיות שגם אחרי הנס של פורים לא כולם קיבלו מרצון. הראיה שאחרי 10 שנים כשעזרא רוצה לעלות לארץ, אז רק מעט מאוד רוצים לעלות יחד איתו לארץ. הרוב מעדיפים להישאר בשושן הבירה ובשאר מקומות. וגם בארץ עצמה המצב של התורה לא טוב, עזרא פוגש, יודעים, הם לא יודעים שצריך לעשות סוכות, לא יודעים שאר דברים, שאר מצוות שבתורה. אם עשו כולם תשובה מרצון, איך זה שלא למדו את התורה? היה כבר 10 שנים מאז הנס, היה מספיק זמן ללמוד לפחות את החומש, תורה שבעל פה אין לסוף, אבל תורה שבכתב, לא ידעו דברים מפורשים בתורה שבכתב, לעשות סוכות, ושעשו להתחתן עם המוני ומואבי, ועוד דברים כפי שכתוב שם. אז אני חושב שלא כולם עשו תשובה מרצון. רק חלק מהם, אלא מה, עד אז זה היה דברים שבלב כל אדם שקבלת התורה הייתה באונס. אז מילא זה מודה הרבה לא ראיתה. ברגע שחלק קיבלו את התורה מרצון, אז כבר גם מי שלא קיבל מרצון, הוא צריך לומר שהוא לא מקבל מרצון, ואם הוא לא אומר, אז זה דברים שבלב, ודברים שבלב לא אהבו דברים. היות וחלק קיבלו את התורה מרצון, אז מילא גם לאחרים, בטלה המודעה רבה לא ראיתה, ואולי מותר כך להסביר. את כל פנים, עיקר גדול בפוחים שנקבל את התורה מרצון, נזכה לעבוד את השם מאהבה ומיראה. רב עמרם גאון, בסידור רב עמרם גאון אומר הלכה שאפילו המסנגדים לא מקיימים אותה, שלמה פתחנו בפורים, אבל את הרעיון צריך לזכור בכל זאת. הוא אומר שפורים זה יום שצריך לבקש רחמים מהשם, שמי שענה לאבותינו בשושן הבירה יענה גם לנו. אז גם אם אנחנו לא אומרים תחנון בפורים, אבל בכל זאת לזכור שאנחנו גם צריכים ישועת השם, וצריכים להתאמץ שמי שענה לאבותינו בשושן הבירה יענה לנו, והחודש אשר נהפך יהיה גם אצלנו חודש אשר נהפך מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, ונזכה לראות אור חדש על ציון במהרה בימינו, אמן.